הנושא שנלמד אותו היום הוא הקשר בין דת ומדינה, אם זה מעניין אתכם. מעניין אתכם? זה שעומד על הפרק היום מבחינה חברתית, פוליטית. מה הקשר בין דת למדינה? מצאתי כאן שיעור שהרב ציודה נתן בנושא הזה של הקשר בין דת ומדינה, אבל אני רוצה לפני זה איזה דברי הקדמה. מדינת ישראל, כן, היא לא התחילה היום. היא התחילה אצל מי? אצל אברהם אבינו. זה האמת. ההתחלה של המדינה מתחילה מאברהם אבינו, ולא רק סתם באברהם, כבר בהתחלת הדרך, אלוקים אומר לאברהם אבינו, תדעו לכם, אתה, אברהם, אדם בודד, הישך לגוי גדול, ממך יצא עם גדול, והעם הזה יש לו שליחות, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד. מה הייעוד של אברהם אבינו? בעצם הייעוד של אברהם אבינו זה הייעוד שלנו, של כל העם היהודי. נברכו בך כל משפחות האדמה. יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. אנחנו בדור שלנו בשליחות הזאת, השליחות הגדולה של הקדוש ברוך הוא מטיל על אברהם אבינו. היום זכינו, הדור שלנו זכה סוף סוף לחזור הביתה לארץ ישראל ולהקים מדינה. והשאלה במדינה, מה החיבור בין העניין החברתי, המדיני והדתי בתוך המדינה? האם מדינת ישראל צריכה להיות מדינה שהדת היא חלק מרכזי בה, או הפרדה בין דת למדינה? אני לא רוצה לעשות כאן הצבעה. מי בעד הפרדה בין דת למדינה? מי בעד? מי נגד? למה?
למה?
זה הדבר שעומד היום על הפרק.
עם ישראל הוא ללא תורה בעצם הוא לא עם, כמו ללא נשמה.
זה ריגו יפה מאוד.
ולכן זה חייב להיות ביחד, אנחנו לא כמו
כל העם
האמריקאי.
יפה מאוד. אבל זה מה שעומד על הפרק היום מבחינה לאומית. יש זרמים בתוך הפוליטיקה אצלנו. ויש זרם שהיום הוא די חזק בתוך הפוליטיקה, שהוא אומר, דירה מדינת כל יושביה. העיקר הרוב, הדמוקרטיה קובעת. מי שיהיה כאן רוב, אז זה תהיה המדינה. ויש זרם אחר אומר, לא, אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית. לא דמוקרטית יהודית, אלא קודם כל יהודית, ואחר כך דמוקרטיה.
בעצם הגדרה היהודית כבר כוללת אחר כך דמוקרטיה.
אני אומר רק הוויכוח הפוליטי שנמצא כרגע בחברה. הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, כאן מתייחס לסוגיה הזו. מה קודם למה? הדמוקרטיה או היהדות? ואיך עושים סינתזה, זאת אומרת, חיבור בין דמוקרטיה ובין יהדות בצורה נכונה. אז בואו ברשותכם נפתח את הספר בדף 61. בבקשה. דת ישראל, רואים? מאות ג' דת ישראל. השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל והדת היהודית, מהי הסינתזה? איך עושים חיבור בין גישה דמוקרטית, שהרוב קובע, ובין מדינה יהודית, היהדות קובעת? איך עושים את זה? צריך דמוקרטיה, מה אתם אומרים? כן. מה זה דמוקרטיה? מי קובע? הרוב קובע. מצד אחד. מצד שני, יכול להיות, אני אומר, יכול להיות, באופן תיאורטי, שהרוב יקבע, עכשיו קובעים את זה בכנסת, שאפשר גם להסתדר בלי דת. חופש הפרט, ולא רק בלי דת, יכול להיות שהרוב יקבע, אם יהיה כאן רוב לא יהודי, אז הם ישליטו כאן, זה בסדר או לא?
לא.
אה? למה לא? דמוקרטיה או לא? דמוקרטיה או לא? מה זה דמוקרטיה? הרוב קובע? הרוב קובע. ולפעמים הרוב זה על כל אחד, כיום הזה. על זה כאן מתייחס, איך עושים את בכל זאת את החיבור בין מדינה יהודית מצד אחד ודמוקרטיה מצד שני. איך עושים את החיבור הזה? בוא נראה. מה היחס בין דמוקרטיה ובין מדינה יהודית? ואיך עושים את היחס הנכון ביניהם? כאן דברים יסודיים. אחרי רבים לעתות, זה כלל גדול בתורה, מה זה אחרי רבים לעתות? מי קובע? הרוב. מה זה הרוב? מה זה הרוב?
51%.
כן, ולא משנה. הרוב קובע. זה בסדר או לא? זה בסדר או לא? מישהו היה פעם בסדום? מישהו היה כאן בסדום פעם? מי היה בסדום? לא הייתם בים המלח אף פעם. שם הרוב בסדום אמרו, מי שמכניס אורחים, דנים אותו למוות. מי קובע? זה בסדר? ככה זה היה שם. הרוב קבע. זה היה פעם, נאמר היום, שגירשו את היהודים מגוש קטיף. מי קבע? הרוב, קראו לזה מצ'יבוצ'י, אתם יודעים למה? בגלל שמישהו קיבל אמור קרא מצ'יבוצ'י, אז הוא ירים את היד שלו בעד.
מה שאני הכרתי אותו,
היה
קבל חשמל. הוא היה קבל חשמל.
כן?
צריך לעבוד לקצור, לא מבין, לא מבין. קש מני הנחה, אפילו כנת לבנון, שהוא מעסיק רק צרכנים, רק קרבים יהודים, הוא לא מעסיק ערבים.
מי קבע? מי קבע? הרוב, זה בסדר? זה בסדר? סליחה שאני מקצין קצת, אני מציג את הקונפליט. בין דמוקרטיה מצד אחד, בין ערכים מצד שני. יכול להיות שבדמוקרטיה, אני לא נראה דווקא מבחינה יהודית, מבחינה עקרונית, יכול להיות שהרוב הוא מחליט החלטות לא מוסריות ולא ערכיות. יכול לקרות דבר כזה.
גרמניה,
אותו דבר. איך בכל זאת במדינת ישראל שלנו היום אנחנו מוצאים את הסינתזה, את הקשר בין, לא לבטל לא את זה ולא לבטל את זה, אבל למצוא את הנוסחה הנכונה איך לנהל מדינה. אם זה מעניין אתכם, כן? לשמוע מאדם חכם, לא ממני, מרב ציודה, שהוא דרך אגב היה אדם מאוד מדיני, והתלמיד חכם מצאו לכל זה, מה זה מדיני? היה אכפת לו, היה מעורב. כל דבר שהוא ראה לנכון להתערב בו על מנת שתישאר מצד אחד מדינה יהודית, מצד שני מדינה דמוקרטית, הוא היה מתערב. למרות שהיה לו גם מחיר לדבר הזה, כמו בכל דבר בפוליטיקה.
מה המחיר?
ההתנגדויות. אתה רוצה להיות פוליטיקאי, דוד, כן? כן.
מי קרא את המאמר הזה?
מה?
שר הדתות, קרא את המאמר הזה?
אני לא יודע, אבל עכשיו שזה יהיה באינטרנט, אני אפנה אותו אל המאמר הזה. אבל הקונפליקט הזה, בין הרוב ובין הערכים, או כאן במקרה זה הדת, איך אנחנו מוצאים את האיזון הנכון בין שני הדברים. בוא נקרא. כאן דברים יסודיים. אחרי רבים להטות זה כלל גדול בתורה. אחרי רבים זה ההצעה הרוב קובע. בתוך הסידור העניינים החברתיים לפי כיוונה של תורה, שהיא צריכה להיות יסודה ותכניתה של האומה הישראלית, על פי זה יש רוב מצד אחד, מצד שני, אבל הרוב הזה לא בא לשלול את היסוד שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה יהודית. לפחות, איך עושים את הסידור הזה? מצד שני, הוא מביא כאן מאותה תורה, אותו כלל. אחרי רבים, נכון, להטות, אבל ולא תהיה אחרי רבים לראות. אחרי רבים להטות, אבל לא אחרי רבים לראות. זה הכלל. כאשר הם הרבים שלא כבצדק ומשפט התורה, אז לא מקבלים את הרבים. עכשיו יש קצת עניין של כפייה. בהלכות מלכים, הוא מביא כאן את הרמב״ם בהלכות מלכים, נמצא את מילים הבאות. אם יעמוד מלך עם בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושתורה שבעל פה, ויעקוף כל ישראל ילך מלחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, למלכות שייכות גם מלחמות, הרי זה בחזקת שהוא משיח. נדמה לי שסיפרתי לכם פעם על הרב יצחק פרץ. סיפרתי לכם? לא סיפרתי לכם. הרב יצחק פרץ הוא רבה של רעננה. רעננה.
קרוב משפחה של הרב.
קרוב משפחה שלי, כן. הוא היה בשעתו, הקים את תנועת ש"ס. והיה שר הפנים. יש חוק במדינה, ברגע שראש הממשלה יוצא מחוץ למדינה, ביקור כזה או אחר, אז באוטומטי מישהו צריך להיות ממונה להחזיק את ההגה של המדינה. ואז הוא מינו אותו בתור שר הפנים או סגן ראש הממשלה, היה נדמה לי שמיר היה ראש הממשלה, מינו אותו להיות ראש הממשלה. פגשתי אותו, אנחנו בידידות, הוא היה גם תלמידו של רב צבי יהודה, הרב יצחק פרץ. פגשתי אותו פעם, אמרתי לו, הרב פרץ, אתה כמעט משיח. שאלתי למה? כתוב ברמב"ם, מה שכתבתי, אם יש תלמיד חכם, והוא ממשפחת בן דוד, שהפרץ מסתבר בתל המרוקאים, יש משפחת פרץ. אז פעם שאלתי רב, זקן, שהוא גם פרץ קוראים לו, שאלתי אותו, הייחוס של המשפחה, אומר, אני משפחת בן דוד. למה? יש לו מגילת יוחסין, בן פרצי. בן פרצי. ממש, הוא אומר, מאות שנים שאנחנו משפחת בן. אמרתי, הפרץ, אתה משפחת דוד המלך. עכשיו אתה ראש ממשלה. אז מתקיים מה שכתוב ברמב״ם, תלמיד חכם וגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון וגם זה. והנה עוד סתה, אתה כבר אחרי שבוע, שבועיים, שמיר חזר, אז ירד מהפרק. היה מבסוט הרב פרץ. אבל לפי הרמב״ם זה ככה, זה. אם יעמוד אדם מבן דוד, יש לו מגילת יוחסין, והוא תלמיד חכם, והוא כופה את חוקי המדינה על, על, על העם כאן, איך הוא כופה? מכוח החוק. החוק הוא כופה, היה המלך חזקיהו, הוא כפה אומר, כל מי שלא לומד תורה יענש בחרב. עכשיו אני אשאל שאלה, נראה אם תדעו. היום יש כפייה מבחינת חינוך, ללמוד מתמטיקה, אנגלית. כל ילד בישראל צריך ללמוד? זה כפייה? זה כפייה או לא? חוק? כן? ילדים, היום בבית ספר עממי אפילו, או בתיכון, חייבים ללמוד לאנגלית ומתמטיקה, קוראים לזה ליבה, ליבה. דברים שחובה על כולם. חובה או לא?
כן, כן.
למרות שילדים באופן פרטי לא חייבים ללמוד. הם יכולים להגיד, פוס, אנחנו לא רוצים ללמוד את זה, טוב, תעופו מכאן. אני למשל לא אהבתי אנגלית, לא למדתי, אז מה? אבל עברתי על החוק. חוק חינוק. ואותו מלך, אותו ראש ממשלה, שעת מלכו, הוא קובע חוק. כל ילדי ישראל ילמדו תורה. זה בסדר או לא?
זה
בסדר? זה חזקת משיח. זה משהו, הוא כופה את העם ללמוד תורה. מקצת החוק. החוק זה הרוב הרי, קבע את החוק. זה מה שהוא אומר, יעמוד מלך עם בית דוד, יקוף את עם ישראל ללמוד תורה. אז הוא בחזקת שהוא משיח. יש פלגים דתיים בעם היהודי, חסידות, מתנגדים, קופניקים כאלה ואחרים. הדתיים מגוונים מאוד, יש זרמים שונים. פלגים דתיים בעם היהודי, מאז ומקדם יש לנו פלגים. יצאנו ממצרים 12 שבטים. היום אנחנו כמה שבטים? למה? תראה כמה זרמים יש ביהדות, הדתית. אני לא מדבר על יהדות, על הדתית. אנחנו מגוונים, אנחנו לא כולם אותו דבר. כל אחד עם הצבע שלו, כל אחד עם הדעות שלו. יש, כן, גוונים שונים. ועל יסוד האמונה הכוללת והמקפת שמשה קיבל תורה מסיני, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מן השמיים, הנחילה לעם ישראל, אז בסדר, אם הבסיס של כל עם ישראל אותו דבר, כולם אומרים, יש תורה, מה זה תורה מן השמיים? תורה שהאלוקים נתן, היא גם תורה שבעל פה, היא גם תורה שבכתב, תורה שבעל פה יש מחלוקות כאלה ואחרים, בסדר. אבל כולם מקבלים שהתורה היא מאלוקים. זה לא תורה אנושית, אלא תורה אלוקית. אם יש את הבסיס הזה, יהיה לכם דעות שונות, זה בסדר גמור. הבעיה היא ברגע שאנשים אומרים, לא, אנחנו מקבלים רק תורה שבכתב, כמו הקראים, או כמו הרפורמים היום, שאומרים, לא, אנחנו מקבלים את כל התורה, אבל יש דברים שהם לא הגיוניים, לא שייכים, מודרני, הדברים מגרם לאחרים. זה כבר משהו אחר. כדברי הרמב״ם בראשית הקדמתו לספר הלכותיו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל זמן שמקבלים את התורה בשלמותה, כולל תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אלו מתירין, אלו אוסרין, אלו פוסלין, אלו מכשירין, והיא מסיימת שכל דברי התורה שייכים לתורה, הכל השייך לתורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הכל הוויות אביי ורבא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם ישנו היסוד הכולל, אז אפשר שיהיו מחלוקות בתוכנו, אם אתה מקבל את זה. אי אפשר פלגים דתיים, אבל כשחסר היסוד, אז אפשר, סליחה, פלגים דתיים. חסר היסוד הכללי, שחסרה אמונה יסודית, אז יש בלבולים, משברים, תורת השם תמימה, שהיא תמימה היא משיבת נפש, אבל כשאינה תמימה, אז יש משברים, כמו שנאמר בישעיהו, על דבר השם, צב לצב, קו לקו, קו לקו, חתיכות ושברים. היא לא תמימה, ממילא יש משברים. שאלה, שואל אותו אחר התלמידים, זה הרי השיעור הזה מה... אולי כוונת השואלה הייתה לפלגים לא אורתודוקסים? מה עם הפלגים הלא אורתודוקסים? דיינו, הרפורמים, הקונסרבטיביים, האחרים, לא משנה. מה איתם? האם נכנסים בתוך הכלל הזה שנקרא? האם גם עליהם נאמר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? זאת היא השאלה. והיום יש במדינה שלנו מאבק שהרפורמים רוצים להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו זרם בתוך היהדות. אז זה מה אומר הצ'ודן, זה כבר לא. אם מקבלים את המסורת של עם ישראל מדורי דורות, ובתוך זה יש חילוקי דעות, זה בסדר גמור. אבל אם אומרים, לא, יש כאן שיטה שלמה שמבטלת את העניין של תורה של בעל פה, או משנה את התורה של בעל פה לפי ראות עינה, עד כאן. רבינו, אמת ואמונה, רק על יסוד האמונה יש לנו דברי אלוקים חיים. רק כאשר אין הירוס ליסוד הכולל, דהיינו תורה מן השמיים. אם לא כך, במציאות של רפורמים ואפיקורסים, הדברים שונים. אז שואל את התלמיד, מה זה, מה נקרא, מה גדר, מה זה אמונה, למה אתה מתכוון? שאתה אומר רק ליסוד האמונה. היסוד לאמונה היא תורה מן השמיים. מה זה תורה מן השמיים? ממי? מאלוקים. כולל תורה שבעל פה. אתה אומר שזה דבר אלוקי? בסדר. אני אזכר שנסעתי פעם עם רב. אדם שהוא רפורמי כזה או משהו כזה. ודיברנו, היינו משוחחים ביניהם, וכשדיברנו, אז הוא אומר, תראה, אני מקבל את היהדות, אני אדם מסורתי, שומר שבת, שומר כשרות, שומר זה, אבל יש כמה דברים שלא מקובלים עליי. למה? אנחנו כבר דור מודרני, אנחנו משהו, צריך לשנות. למשל, באמריקה בית כנסת הוא רחוק, אז אני נוסע במכונית לבית כנסת לדברים האלה. חלק אני מקבל, חלק אני לא מקבל. אמרתי לו, מכאן זה מתחיל כזה. שאלה, מי קובע מה המסורת הזאת? מה היהדות הזאת? האם אתה קובע את זה? או האדם קובע את זה? או אלוקים קובע את זה? מכאן מתחיל הכל. אז עד כאן אנחנו... מה? ראינו שאין לנו שיח פשוט, אנחנו מדברים על שני דברים שונים. הוא אומר, התורה היא לא מה... התורה שבעל פה, היא לא מן השמיים. אני, בדור המודרני, אני קובע שזה כאן וכאן. אז כבר כאן אין לנו את השיח. יכולת לחיות במדינה דמוקרטית, בחברה דמוקרטית, בתנאי שיש בסיס משותף, בנושא הדתי כמובן. בנושא המדיני, זה כן, אבל בנושא הדתי. רבנו, תורה מן השמיים, זה היסוד. דברים ברורים, אמונה ותורה. הרמב״ם כותב בהקדמתו למשנה שמשה קיבל תורה מסיני. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, גם תורה שבעל פה. זו האמונה. פחות מזה אינה אמונה. דברים פשוטים, יסוד האמונה שלנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כך ניגשים לתורה. זה הכלל, ומתוך הכלל הזה ישנם פרטי הלכות. כשהכלל הזה חסר, אז יש כל מיני בלבולים, ריקנות מתורה ומאמונה. עד כאן השיעור של הרב ציון. זאת אומרת, אנחנו מדינה דמוקרטית, צריך להתחשב ברוב, אבל יש גבולות. לא להרע. והמאבקים שקיימים היום בחברה הישראלית, זה בדיוק על הנקודה הזאת. האם המדינה שלנו לא רק יהודית מבחינת רוב יהודי, כי מחר יכול להיות גם רוב לא יהודי, אלא האם אנחנו יהודים מבחינת המסורת היהודית, מבחינת הדת היהודית? ואתה אמרת יפה מאוד, נרדה, אבל לא נורא. אמרת יפה מאוד, להפריד את הדת מהמדינה זה כאילו להפריג את הנשמה מהגוף. המדינה זה הגוף. והמסורת והדת זה הנשמה שלנו. אז מי שרוצה להפריד את הדבר הזה, הוא יצליח, מה אתם אומרים? יצליח או לא? למה? למה הוא לא יצליח? למה הוא לא יצליח? היה רוב בסוף נניח. בעד יצליח?
לא.
למה?
הקדוש ברוך הוא איתנו.
אה?
הקדוש ברוך הוא איתנו.
תורה מנצחת. כמה שנים אנחנו חיים? כאומה. מישהו הצליח להפריד? 3,000 שנה. העם הזה, למרות כל הצרות וכל הגלות וכל השם, העם הזה דבק במסורת. היום, למשל, אני מסתכל בפרספקטיבה על הדור שלי, דור שלנו. אני עדיין צעיר יחסי, כן. אני כשבתחילה, לפני, אני אגיד לכם, לפני 65 שנה, משהו כזה, או יותר, הייתי נער, ילד, הייתי ילד. היינו גרים במקום שלא היה מקום לא דתי. ואני הייתי סקרן, והייתי ילד סקרן. היה שם צריף עלוב, עטוף נגד הגשם, משהו שחור כזה, איך שמים על הגגות. זה רצועות... זפת. זה... היה שחור, צריף מסכן. ופעם אחת אמר, זה היה בית הכנסת. אני החלטתי כילד לראות, מה יש בתוך הבית? פתחתי את הדלת וראיתי קבוצה של זקנים מתפללים שם. לא היה שם ילד אחד. אז אמרתי בליבי, רגע, רגע, אם הם ימותו אלה כבר וימותו, לא יישאר אף דתי בעולם. ככה המחשבה הייתה. היום באותו מקום, פחות או יותר באזור, יש 3 בתי כנסת. מפוצצים. חוץ מהאשכנזי הוא לא מפוצץ. ספרדי אין מקום. תימני מלא. אשכנזי ככה חצי. אפשר למחוק את הדת היהודית? היום המוסד הכי גדול תרבותי במדינה, אתם יודעים מה זה? זה התרבותית.
בית כנסת.
בית כנסת. כמה בתי כנסת יש במדינה, אתם יודעים? יכול להיות. הרי כל יום יש עוד. כמה בתי קולנוע יש? כמה יש בירושלים? אולי 2-3? אולי. פעם זה היה המוסד, אמרו, מה זה תרבות? בתי קולנוע, תיאטרונים, דברים כאלה. איפה נעלמו כולם? כמה בתי כנסת יש? הולך וצומח, הולך גדל. אי אפשר להפריד, לא בגלל שיש פוליטיקה כזאת או אחרת, אלא שזה, כמו שאומרים, זה מאלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאומה, ונתן לנו את תורתו, בחר בנו מכל העמים, והדבר הזה הוא אבסולוטי, נצחי, לא ניתן לערעור. לכן גם היום כשיש ויכוחים בדת ומדינה, אל תיבלו. לא הצליחו. אף פעם, לאורך כל הדורות, ודאי שלא יצליחו לעתיד לבוא. אדרבה, היהדות והתורה והמסורת, זה יהיה הדבר שיקיף את כולם. כל עם ישראל, כתוב, כולם יהיו שווי פשע. כולם, בלי יוצא מן הכלל. כולל אלה שהם כרגע הם לא נראים כאלה. בעזרת השם הם יעשו. זה היחס בין דת למדינה. זה דבר עובדה, זה פקט היסטורי ממשי, וילך ויגדל ויצמח, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו אמן.
תודה רבה.